אני כבר מקליט, שלום רון סוקולובסקי, אמרו לי להגיד את השמות, שלום אפי, מה אני צריך להגיד קודם? לכתרג פוקס.
שאלתי אל פוקס.
ואני איתי גולדה, המנחה שלכם, למי שלא יודע, המנחה זה מישהו שלא יודע דברים בפודקאסט.
נורא מעניין מה שאתה אומר.
אף לי המוח. התפוצץ לי המוח.
וואו,
חדש. לא מתחיל. אוקיי. קודם כל, אני רוצה לדבר על מה שהיה אתמול בבורסה. היה לי תקף לב קטן. פתחתי, נמחקו לי עשרות אלפי דולרים בהרף עין. היום הם חזרו. אבל היה נורא נורא קשה. אפי, אתה תולה במבט עם עיניים מזוגגות. למה?
כן,
תודה.
כן.
לא, הנה, התחלנו את הפרק בכל הכוח. עכשיו רק נגביר.
תראה, אני חושב ש...
דבר.
אתה יודע, יש את כל הדברים האלה, אמור לי לנו מהווה עצה.
כן.
אני אומר, יאללה, בוא נשבור במסכמות. כל מה שאני אומר עכשיו זה עצה.
כן, יאללה.
כלל מספר אחת,
לא להסתכל על הבורסה.
לא, תראה. אני חשוב לי איך להתנהל במצבים כאלה. כשהכל עולה זה קל. וכשהכל יורד זה גם קל. השאלה האמיתית...
עולה השאלה. נשאין את השאלה.
מה עושים?
כן.
ומצבים שהם קצת יותר טריקים.
יש לי טיפ מאוד, מאוד קל.
יש כמה. כמה כללים. קראתי ב-CNN וב-CNBC הבורסה קורסת. אל דאגה, הנה מספר כללים שעזרו לכם. יש את הכללים של CNN, של Fox Finance. ויש את הכללים של סמק, המדור הכלכלי של סמק. של... אני השאל אמסטרדמסקי. כן? אני השאל אמסטרדמסקי של...
כן, תן לי אותם, אפי.
כלל מספר אחת.
כן.
לקנות כשזה למטה.
או.
כלל מספר שתיים, למכור בסי. חשוב מאוד לקנות כשזה למטה, כי אם אתה קונה בסי...
ומוכר הפוך.
לא, זה ירד, כי זה הסי.
פה חשוב לי להדגיש למאזינים, שתזמון זה עניין של טיימינג.
בנוסף, חשוב לעשות את התמהיל של התיק שלך בהתאם לגיל.
ליכולות שלך.
לגיל. נגיד אתה צעיר, קח סיכון. אתה לא צעיר, אל תיקח סיכון. בנוסף.
כן, יפי.
מדד ה-VIX, אתה יודע מה זה?
מדד ה-VXX?
V-I-X-X.
הפחד, מדד
יש,
הפחד.
יש VXX ויש V-I-X.
יפה. איך צריך להבין ממנו? אם הוא עולה?
השוק לא טוב.
אם הוא יורד?
השוק טוב.
מה שאומר?
תקנה שהוא יורד.
שהוא למעלה? בדיוק. כלל מספר 4.
כן.
לצאת תמיד בזמן.
זה חשוב לצאת בזמן. תראה, אם אתה
אגב,
בחוץ...
אגב, בחיים.
כן, וגם בבורסה. אני, מה הטקטיקה שלי? אני אגיד לך.
תגיד לי.
נגיד אני רואה מניה שאני אוהב.
כן. אתה מחכה שהיא תרד הכי למטה.
מה זה למטה הכי? אפס.
חבל.
שלילי עדיף.
כן.
ראית איזה קפץ.
קפץ.
יש שם לאסטרטגיה הזאת. זה נקרא לתפוס חרב נופלת. מכיר את זה?
אתה, אוקיי.
אני רוצה להגיד לך, שמעת על תיאוריית החתול המת?
אתה סיפרת לי את זה פעם, אני משתמשת בעבודה בערך פעם ביום.
כן. אתה מכיר את זה?
לא. מה, שרדינגר?
לא. תיאוריה חתול המת אומרת ככה.
חתול שאתה זורק.
כשמניה מגיעה למטה, אתה צריך לקנות אותה, כי יהיה לה קפיצה קטנה לפני שהיא תמשיך לרדת. כי גם חתול מת,
קופץ... שאתה זורק במקומה עשירית.
קופץ שהוא פוגע בקרקע במקומה עשירית.
יש לה קפיצה קטנה.
עכשיו, זה לא אני המצאתי את זה. אם אתה מחפש, זה נקרא Dead Cat Bounce. זה שיטה מעולה. אני פעם שמתי את כל החסכונות שהיו לי על מרקורי. אתם זוכרים שתפסו אותם על משהו, איזה קשקוש מניותי, בקדייטינג, כל הדברים האלה? כשהם הגיעו למטה, שמתי שם איזה 200,000 שקל. זה כל הכסף שהיה לי באותה נקודת זמן. יצאתי יום אחרי, ואני חושב שהזדקנתי, כמו שאתם רואים אותי, אני בן 16. הזדקנתי ביום הזה, לא ידעתי אז להגיד, אפילו איך להגיד את זה למי שהייתה אז אשתי. לא ידעתי מה להגיד לה, רציתי להגיד לה בערב, אני לא מסוגל לישון, אני לא יודע מה, אבל לא אמרתי לה כלום. כי כזה אני, משתף.
זהו, אז תראה, כל עוד אתה עומד בכללים האלה, אל תדאג. וצריך, תראה, אם אתה מסתכל על זה באמת זום אאוט, ב-120 שנה האחרונות,
כן.
הבורסה עלתה.
כן, גם הנדלן.
גם הנדלן עלה.
גם המשקל שלי. אני יכול לראות...
קורלציה.
קורלציה.
מדויקת.
כן. אתה יודע, בדיוק השנה החלטתי להיכנס לרשימת האלף מתחת לאלף. בקילו.
אלף פאונד.
כן, האלף מתחת לאלף. אפשר להגיד שאני אהיה בארץ בשבוע האחרון של מרץ.
ואולי גם אני.
ואולי גם אתה. אבל אם אנחנו נהיה, בוא נעשה איזה ערב שבו אנחנו נתעלה מכל המאזינים, ורק אני ואתה נצא בתל אביב.
אני רוצה לעשות הקלטה בשידור חי.
כן.
אנחנו נפרסם את התאריך ואת השעה,
כן?
ולא נגיע.
אוי, שזה גדול.
ואז כמו בפרסמת שרואי כפרי, אני אגיד, הם לומדים עכשיו את השיעור הכי חשוב. אתם מכירים
את זה? בוא, אני רוכש פה כלים.
כן. זה נכנס לי מפה ונשאר.
כן.
שאבגד יבור
כתב... מי זה?
בן אדם בפייסבוק.
שכושב איתי?
כן.
אבגד?
כן.
זה לא כאילו א' ב' ג' ד'?
כן, אבל זה באמת השם שלו נראה לי.
אוקיי.
כתב סטטוס, שהוא היה פרפרזה על סטטוס שמישהו אמר לו, והשתמשתי, קראתי את זה והשתמשתי את זה היום במצגת למנכ״ל. לבעבודה.
אתה סיפר מה שהוא אמר או ש...
כן, זהו. זהו, חפשו אותו בפייסבוק שלכם.
מעולה.
חפשו אותנו בפייסבוק. כלכלן, ועוד מישהו, שאני לא זוכר איך זה בנוי.
כן.
הולכים ברחוב. ואז הם רואים קאקי, ובתוך הקאקי נעוץ שטר של 100 דולר. ממשיכים ללכת, הבן אדם אומר לכלכלן, תגיד, למה לא הרמת את השטר של 100 דולר? אתה איתה, איתה איתי?
אני מקשיב, כן.
מה אמרתי, תחזור אחריי?
למה אתה לא מרים את השטר של 100 דולר, כלכלן וזה, השטר בתוך החרה? למה אתה לא
אמרתי קאקי.
אוקיי.
אתה לא באמת מקשיב.
אני מכיר את הגרסה המקורית שזה החרה.
חרה. ואז מה הכלכלן אומר בגרסה המקורית? אתה לא באמת מכיר.
לא, לא מכיר, אני צריך.
הוא אומר, לפי כללי השוק מישהו היה כבר צריך להרים את זה עד עכשיו. זה כאילו הבדיחה על כלכלנים. ואז עושה פרפרזה, הוא אומר, אותה בדיחה, יזם הולך, מרים את השטר של 100 דולר, מלקק את החרה, בולע אותו, רוצה להקיא כל גרגר של חרה, ככה נדבק אליו לידיים ולפה, רוצה להקיא, בסוף הוא מחזיק את 100 דולר ביד, והולך איתו לרופא שיעשה לו שטיפת כאבה ב-120 דולר. זה יזם?
לא.
והכי גאוני זה בנקאי.
לא, יש לי משהו אחר על יזם. יזם. לוקח את עוד 100 דולר ודוחף אותם ליד הזה שבחרה, והוא אומר, הוכיחו בשבילי את השוק.
אז זהו, אז יש את ה... ואז ויסי עובר ליד ה... או בנקאי.
כן.
עובר ליד הרמת חרה, בזהירות מוציא את השטר של 100 דולר, שורף אותו, זורק אותו לפח, מרים את החרה, ומוכר אותו בתור מכונה לעשיית 100 דולר. ואז הוא שם את זה בפח, שורף את הפח, שורף את הבנם שקנה את 100 דולר, ומה אכפת לו, בנקאי. שיט, זה לא הלך. הרסתי את זה קצת. מי שרוצה לשמוע עוד דברים כאלה, הופעה חיה של סעמק.
בקרוב?
באיבן גבירול.
אבל אני לא אהיה אתכם בארץ.
רגע. אני רוצה... תקשיבו רגע. This will twist your heads. אופס, נפל לי הכדור. אח.
יא סר.
מה קורה?
אני נותן לאנשים לשמוע קצת לשחק פינפונג.
למה?
סתם, אוקיי.
כמה
בדרבי.
How much?
למה שאנחנו עושים משחק פינפונג?
סתם, שמתי שיהיה פינפונג. אני עושה, נקרא לזה...
אינטראקטיביות.
נונסנס.
אבל אני רוצה להגיד לכם שאני לא אגיד אתכם בארץ, כי אני עכשיו חזרתי מהארץ.
איך היה?
תקשיב, הייתי במלון, היה מגבות כל כך ריקות, בקושי נסגרה לי המזוודה. הייתי צריך להוציא את הקונדישנר, זה היה ממש...
אוקיי, יש לי רעיון מה נעשה בפרק הזה. איפה אתה מוכן? תשתף פעולה. אתה מהנהן, תגיד כן, אל תהנהן, כי זה... אפי, אני רוצה שנעשה פרק שבו אנחנו מראיינים אותך.
מעניין. רגע, מעניין אם שומעים. משקה מי טוניק ווטר של טריידר ג'ונס.
אפים גם לי. רגע, אני יודע לעשות את זה עם הפה, תקשיב.
וואו.
עכשיו תמזוג לי גם.
עכשיו חכה, אני רוצה לספר, זה צל של ציפור.
אוקיי, אפי, בוא נעשה, בוא אני רוצה...
רעיון עם אפי?
רעיון עם אפי. רעיון עם אפי. רגע, תמצא לי איזה מוזיקה. אתה יכול, אני אמצא בינתיים מוזיקה.
אני אספר לך עוד משהו שהיה בישראל. חזרתי לפה, לקחתי ליף מהשדה הביתה, עצרה, כאילו הגיע בחורה בעוד 30 ומשהו, בחורה שחורה, התחלתי לדבר איתה סתם, כי שש בבוקר ומשמם, מסתבר שהיא משתמשת בליף לממן את הפרויקט היזמי שלה, שזה היה פשוט הדבר הכי סיליקון ואלי שמעתי בחיים. היא עושה קייטרינג אפרו-ויגן, אוכל אפריקאי, טבעוני, והתקבל לאקסלרטור בסן פרנסיסקו, שמתמחה בקייטרינגים, ובינתיים היא עובד בליפט.
אוקיי. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, רגע, אני אעשה... מה קורה? מה קורה? אני רוצה לעשות כאילו אינטרו של תוכנית. רגע, תכף יהיה אינטרו של תוכנית.
אני רוצה לציין שב-48 השעות האחרונות ישנתי שעה, ואני חושב שכמו כוס השנייה של הדין.
אוקיי, רגע, רגע, רגע.
אני מתחיל להישפך.
אפי. לייכטג פוקס. יליד ראשון, 1980, וזהו. קומה שנייה. סוקו לו ב-28 קומה ראשונה. רגע, אבל זה בבית היה שתי קומות.
כן, נכנסת מהראשונה.
זה כמו, אתה יודע, איפה אתה ספטן?
למטה.
כי אתה נכנס מימין.
רגע, אתה נכנס? איפה נכנסים?
תלוי איפה אתה נכנס, אם אתה נכנס לשמאל, לא משנה. אפי, איפה עברה עליך ילדותך? אמרתי בראשון, רגע.
מה ישראלי בעיניך?
כן, בוא נתחיל. מה ישראלי בעיניך, אפי?
חומוס.
לא, נו, דבר שישמעו אותך.
חומוס.
לא, מה שישראלי בעיניי, זה שאם אתה נופל, כלב בא ומשתין עליך.
מה ישראלי בעיניי?
לא, עכשיו בוא נעשה את זה רצינות, אני אגיד לך למה. נשבר לי הקטע הזה שכל הזמן אומרים לי, אפי, היום עצר אותי מישהו בבית ספר ואמר לי, אתה מצחיק אותי לפעמים. הבנתי, מה שמשתמע ממנו זה שאתה מצחיק אותו כל הזמן. אז, וגם כאילו, כל מיני מאזינים תורכים לדבר איתי ישירות ולהגיד שנורא, אתה נורא מצחיק אותם. כנראה ממך הם מתביישים.
זה מצחיק, כי אליי יוצרים איתי קשר מאזינים
ואומרים, אתה נורא
ואומרים לי, שגם אומרים לי שאני נורא מצחיק אותם.
כן, אני יודע. אתם כולכם תקשיבו, אלאור עזריה מחפש אתכם. אוקיי, אפי. בוא נעשה את זה ברצינות. איפה למדת?
תיכון גן החום בראשון לציון, לפני זה בחטיבת הביניים זלמן הרן, לפני זה בבית הספר הדרים.
מה, עשינו אותו מסלול, אבל ניסיתי הפוך. התחלתי בבית ספר יסודי, ומשם הלכתי לחטיבה.
אני דבר שם מכוון גבוה, ואז מתפשר. למדתי במגמת מחשבים.
באמת?
בספרות. לא, לא התקבלתי לאנה.
אז מה זה מגמת מחשבים בספרות?
מגמה שאני הייתי תלמיד היחידי בה. אמיתי? הייתי טוב מספיק במחשבים כדי ששלוש יחידות יהיה קטן עליי.
כן.
לכן עשיתי 5 יחידות, אבל 17 יחידות לא. ובגלל שאתה צריך עוד לשני מקצועות 5 יחידות, השני הספרות. רצה גורל, כל השנה שיחקתי במחשבים, בניתי BBS'ים וכתבתי, אני זוכר, לא יודע אם זה HTML אז. ונגמרה השנה וקיבלתי בבגרות במחשבים איזה 74, ובספרות 100, עגול. לא קראתי מעולם ספר אחד. למה?
כי אתה מסוגל לאלתר.
כי אני גאון.
כי גאון.
לא, כי הבחינה הייתה בעל פה. ולכן שיקרתי כל הזמן.
בבגרות הבחינה בעל פה? בספרות?
החמש יחידות היה בבגרות.
זה מזכיר לי ספר שקראתי פעם.
בדולינה.
בעל זבוב.
בדולינה. כן.
קראת ספר פעם?
כן. אחד.
אני עכשיו קורא, קיבלתי, רם אורן הוציא ספר שנקרא עכשיו סיליקון ואלי. ואני נהנה לקרוא אותו שאתה לא מאמין.
באמת, הוא טוב?
אני נהנה לקרוא אותו שאתה לא מאמין.
הוא לא טוב, הוא גרוע.
אני נהנה. אני נהנה באמת מכל רגע. ספציפית, אני אוהב, יש שם קטע על אורן חומוס. שזה קטע מזוקק. והקטע עוד יותר טוב זה שהוא פשוט יורד על הפורג' איפה שגרנו בהתחלה?
על הקומפלקס הזה?
על הקומפלקס, יש לו שם ירידות טוטליות, משהו קריאה ממש. הוא כותב שזה המקום של כל הלוזרים הישראלים הולכים לגור שם.
אתה גרת שם, לא?
הוא עשה תחקיר מעמיק, כמו שאתה יודע. אחרי הצבא, רגע, היית תותחן, דיברנו על זה, עשינו פרק.
התגייסתי לחיל התותחנים.
התגייסת לחיל התותחנים,
בנובמבר 1998.
למה?
כי עשיתי מיונים לטייס, ליום סיירות, אחרי זה צנחנים דובדבן, אחרי זה עוד איזה משהו, ו...
בסוף הלכת להדרים.
וצריך לזכור מאיפה הגעתי. ואז אמרתי, גייס לתותחנים, יש שם מכינה מיוחדת, מורן וזה, נעשה את הגיבוש, נעבור. לא עברתי את הגיבוש, הגעתי לגדודים, 411, שקלתי איך אני עוזב, אבל בגלל שאני גם עצלן ב... להוריד בטן, כזה, אני נשנה את זה פה, מחר אני קם, אני מצמיד את הפוח אדמה לרגל, או אני, זהו, אני משתין על עצמי. ואז אתה אומר...
מה זה להשתין על עצמך?
מה, זה קלאסי.
לא מכיר. שתף, למאזיננו החיילים.
היות והייתי מפקד עירוניים, אני חייב להגיד שכל טריק, זה כמו אקספלויט של אבטחת מידע. זה עובד עד שמישהו עולה על זה.
אוקיי.
ואז זה לא עובד יותר. אז יש מלא טריקים, במיוחד בתחילת הטירונות, שרובם מטומטמים ומיתוסים, או שהם עבדו לתקופה, אבל האקספלויט כבר נסגר, שחיילים עושים כדי לעזוב. כאילו כמעט כל מי שמגיע לחיל התותחנים בגדודים, למעט מישהו שהוא, לא יודע, יש לו ביד משפחה או מישהו ששכנע אותו שזה דבר טוב, רוצה לעזוב בשבועות הראשונים, רצה בתקופתו, אולי עכשיו זה יותר טוב. ואתה מנסה לראות, או שאתה מנסה להוריד פרופיל בגדול. בהתחלה אתה אומר שאתה נורא לא מרוצה, וחבל לבזבז, אני עשיתי 5 שנים מחשבים, אני מרגיש שזה מבוזבז פה, כי חסר לכם ידיים עובדות ב-8200. זה לא עובד. ואז יש את האלה שרוצים להיות מגב או גולני, שהם כאילו, מה, זה לא מספיק רבים, ויש את הנבחים שפשוט רוצים לג'ובניגים, ויש את האלה שפשוט כמוני כאילו כל כך בשוק, שאיכשהו הפאנל כבר תופס אותם. אז יש את... מה, את זה אנחנו עברנו לפרק צבא? יש את אלה שמשימרות שהם שוגעים.
אוקיי.
נשכב לך במיטה לא קם.
זה עובד?
עובד עם... לא יודע, עובד על מקום מסוים. בסוף זה צריך להשתין. אתה צריך לקום, אתה רעב, אתה כבר גם... יש מידה מסוים של לחץ חברתי וכאלה. לחלק מהאנשים זה עובד, אבל אז אתה אומר, טוב, תשמע, בן אדם יכול ללכת that far, כנראה שבאמת משהו דפוק, אני לא רוצה אותו אצלי, אבל הנקודה היא שזה לא עובד כל כך, כי הוא יועבר להיות ג'ובניק קרבי, שזה נהג או טבח או כאלה, שזה אותם תנאי יציאות, ופשוט תנאים יותר גורים, פחות כבוד. ויש לך את אלה שעושים את הרפואי, שלא יודע מה, שוברים רגל, או שממציאים דברים, הולכים לאורתופד, כואב לי אבא עם אדמים. ויש את האלה שהם לא חותמים על נשק, זה, יש לך איזה 10%, אחוז לא אפסי, אבל לא מבוטל של אנשים שאחרי... פשוט כמה ימים אז מחתימים את האנשים על העזה הגדילים, והם לא חותמים. כי שאמרו להם שהם לא חותמים על נשק, אי אפשר לעשות להם טירונות. אז אתה לוקח אחד, שופט אותו, מרתק אותו, עד שהם חותמים על נשק. יש את האלה שמשתינים על עצמם. כן, אז הוא אומר, אני שליטה לסוגרים, מודד פרופיל. יש, ואז יש את היצירתיים, שזה אני הכי אוהב. מה, אני יכול להגיד שמות?
לא, עדיף שלא. כי הם מפורסמים היום.
האמת שיש יותר מאחד מפורסם.
אני יודע. אני יודע על מי אתה מדבר.
הזמר המפורסם מאוד? אתה לא יודע.
אה, לא. את הזמר המפורסם מאוד, לא. לא משנה.
בקיצור, יש כאלה שנגיד באים ולא הולכים. היה לי בן אדם בשם, שם בדוי נגיד תמיר, כי זה מצחיק, כי השם האמיתי שלו זה גם תמיר. תמיר? לא, לא רץ. אז נגיד 30 שניות בלוגה, מסוללה, כך וכך, הגעתם, נגעתם בעמוד, הוא הולך. אבל עם ידיים בכיסים, בהליכה של זקן ב-80 אם כזה לא הולך. ואז אתה אומר, אוקיי, עד שאחרון לא מגיע, ואז אתה זז אותם, אתה אומר, טוב, נעשה פה...
לחץ קוצתי.
כן? ואז הוא אומר, טוב, אז אולי כדאי שתסתובבו עם... לא אני, השמה שלהם. אולי כדאי שתסתובבו עם הלונקה. תקחו אותו לגב, כי אתם עומדים בזמני, לא אכפת לי, נגיעים האחרון. והבן אדם הזה... נקרא לו תמיר, כהן נגיד, לא, לא באמת, הוא לא כהן. הם סחבו אותו, דפקו לו מכות כנראה בלילות, לא יודע, סנו אותו וזה, והוא לא ויתר. לא ויתר עד שלו, אבל משהו, היה לו עכשיו 2.5 של גיהנום. גיהנום, היית אומר לו פה למצב 2 נגיד, אתה יודע, פזצת, הוא הולך, דעת את חוריה, עושה כזה ככה עם הידיים, אתה יודע, מנהל את הרווק ויורד. זה היה מטריף את הסמלים, והוא היה פשוט עושה את זה מזה, ואני כאילו אני מפגר. אז זה אבל זה long play, אתה צריך לספר, אתה כבר תסיים את הטירונות כבר. ובסוף הוא נהיה טבח, אני זוכר שהוא נהיה טבח עד סוף השירות או משהו כזה, זה גם לא הרוויח כזה. ויש כל מיני, ויש את הסיפורים של הילדים של הסלבים, שאבא בסוף דיבר עם מוטה, שיש לא מעט כאלה בצבא. הטלפון נכון, בן אדם נכון, פתאום לך, החייל הזה, הסמרטוט הזה, שעושה חברות, כן, הוא עכשיו הולך לסרט מטכ"ל, או הולך לזה יחידה מיוחדת, שזה קצת היה מעצבן, הרבה כאלה. אז זה, אז זה מה שאתה מתעסק איתו. אז אני נורא, כשהייתי טירון גם הייתי בראש הזה, לשבוע, ואז פשוט הייתי כל כך לא החלטי ולא...
אתה הולך לקורס מקים. בסדר.
אבל אני לא רוצה להיות פה. אתה תלך לקצונה, אבל אני באמת לא רוצה להיות פה. איך, איך אני יוצא עם פה? אבי, מזל טוב התחיל הקבע, אבל באמת, איך אנחנו... וככה זה היה שש שנים. וזהו, אז הייתי בצבא שש שנים, והייתי...
מי קצין היית, מה היית? היית עוזר הלש, מפקד קצת...
קצין התותחנים הראשי.
קצת.
כסיף, דני כסיף.
היית העוזר שלו?
רלש.
רלש, לא.
לארבעה חודשים.
ומשם אתה הולך ללימודי עריכת דין.
לא, זה לא היה משם. לא משנה, זה לא מעניין אותך. הייתי...
זה מעניין אותי, נו, אנחנו עושים את הפרק.
אז שהייתי סגן, אמא שלי חלתה, במחלה סופנית, אז יצאתי מקרבי להיות קצין ראש לשכת קצינת התותחנים הראשי. טעות, מרה, מאוד.
כי מה?
הוא לא היה אדם נעים.
אוקיי.
לעבוד איתו, ולא אדם קל. בדיעבל, כשסיימתי תפקיד, הוא היה נורא חם אליי, וקלטתי שפשוט הוא נורא קשה למי שעובד איתו. והזהירו אותי אלף הזרות לפני שקחתי תפקיד. המפקד שלי לפני זה אמר לי, אל תעשה את זה, אני יודע מה אני אומר. לקחתי תפקיד, וזה לא החזיק אפילו ארבעה חודשים. ומסתבר ששניים לפניי לא זכו ארבעה חודשים, ושניים אחר היום נסגו ארבעה חודשים. היה כאילו צ'רן נורא גבוה. ומשם הלכתי לצהלי בקטע של להשתחרר. ומצהלים דווקא הלך לי פצצה. כאילו ממש כאילו התקדמתי שם כזה בשמונה חודש כשהייתי שם, ואז שאלו אם רוצה לצאת קורס מפעים לחזור לקרבי, מפי הטבעת כבר חזרתי למעלה המאי. גדול לקצינים זה הפי הטבעת של קצונה, בואי אני מלכלך על צהן, זה פחות יותר הפי הטבעת של הקצונה של החלטות תותחנים, והרבה דברים אחרים. זה כאילו שם קצינים קרביים צריך לפני השחרור. ואז עשיתי עוד שנתיים קבע, ואז בשנה האחרונה הייתי קצין אגם משל פיקוד מרכז.
מה זה אומר?
אז אני הייתי אחראי להפעיל את כל הארטילריה של פיקוד מרכז.
אוקיי.
שאל אותי כמה ארטילריה הייתה לפיקוד מרכז תחת פיקודי.
כמה?
נחש.
קנה אחד.
אתה?
אפס.
יפה, יש לנו נצח, רון. לא היה ארטילריה בשלב הזה. נקודה היא שכשאתה מפרק משהו, גם בחברות זה ככה, בארגון גדול אתה מפרק מלמטה למעלה, נכון? יש לך מפקדה, ולמפקדה יש יחידות. עכשיו, לפני המלחמה עם עיראק עם מה ששינתה את זה, החזית המזרחית הייתה בהתחלה ירדן, אחרי הסכמים של הסכמי השלום עם ירדן, אז הפחיתו משמעותית במסגרת הסכמי השלום את סדק הכוחות של פיקוד מרכז בארטילריה, אבל החזיקו סדק מסוים שזה היה איזה אגד או שניים, אגד ועוד שניים במילואים, אגד זה כמו חטיבה, במילואים נגד עיראק, ואז כשהבוש השני כבר סיים שם את העבודה בעיראק ולגמרי כבש אותה, עד היום, ידעו. אז בשלב הזה חלק מההסדר היה זה לא להשאיר שום ארטילריה לפקוד מרכז, אבל ככל שדבר זה קרה, נשארה מפקדת אש. כל פעם היה תרגיל, יש תרגיל מטכלי כזה גדול, שכל הצבא עושה תרגיל כאילו מלחמה כוללת מטורף כזה.
אתה נכנס למשרד ועושה... יש תרגיל.
לא,
אנחנו משומנים כבר.
היה לנו בונקר עם מסכי LCD ומשקים ומלא מלא קצינים, חטיארים, זקנים כאלה, כי לא גיסו לזה מחדש, אבל אתה יודע, זה הכי פצצה, למה שלא תלך למילואים? זה כולם מנכלים במשק, ממש מנכלים מפורסמים כאלה, אלופי משנה תתי אלופים כאלה, אתה יודע, של כבוד, של פזם, IC7, ובטק, IC90 כזה כבר, שאתה בכלל אין להם תרגם, ואתה מגיע, ואז היה, אני זוכר את המונדיאל, פתחנו את המונדיאל לכל הפלזמות, ואז האלוף, אלוף פיקוד מרכז, אז היה קפלינסקי, נכנס לחדר, לבונקר שלנו, אז מה, אין קנים? אז התת אלוף אומר לו, לא אדוני אלוף. אז הוא אומר, כמה? זה היה משחק בו, אני זוכר עכשיו, צרפת, איטליה, משהו כזה. אז הוא אומר, זה, מה אני עם שייקה? בסדר, הכל טוב. אז מה, צריך לפרק את הדבר הזה? אז הוא אומר לו, אני אומר לך כל שנה שצריך לפרק את הדבר, אין כבר כלום, הוא אומר לו. כן, כן, צריך לעשות את זה. זה נראה שכל פעם הפקדה הזאת, כמה מגייסים איזה, אנשי מילואים איזה 50 איש, ושוכחים, אומר, כן, אני צריך לעשות את זה, שיט, אני צריך לעשות את זה. וזה היה השירות האחרון, ומרוב שעמום, עשיתי שתי דברים. נרשמתי ללימודי משפטים, ואז הלכתי למכללת מינהל, כי זה דבר היחידי שאפשרי לחלטר את זה. ולא פסיכומטרי, לא כלום, פשוט להתחיל ללמוד. ובמקביל התנדבתי לכתוב את תוכנית הגנת הטילים של פיקוד מרכז אחרי ההתנתקות. שזה היה ממש כיף. זה היה... ותוכנית ההיערכות של פיקוד מרכז לרעידות אדמה. זאת אומרת, מה יקרה עם כל הפלסטינים באיו"ש, אם תהיה רעידת אדמה של 7 פלוס, שכאילו כולם, שאמורה לקרות בארץ, היא כבר בדילי של איזה 12-13 שנה. וזה היה נורא מעניין.
מה יקרה, מה? מה איזה בחינה? שהם יתחילו ללכת לכיוון הגדרות?
לא, שהם ימותו.
אה.
רוב המבנים שיש לך בג'נין וקסבות ושכם וכאלה, או... הם לא טעמה. הם לא יודע מה הם. אז התחזיות הן מאוד מאוד מורבידיות. גם רמלה אגב, ויפו, הרבה דברים כאלה הם הולכים. כל הבלוקים האלה, אתה יודע, בלוקים של פעם, של מבנים של 100 שנה, שלא לדבר על מבנים של 40 שנה גם, הם הופכים להיות אבק, כאילו, ואבק מסוכן, זה לא איזה פחון שנופל עליך, זה, אתה יודע, אז כל מיני תחזיות של מה קורה, ואיך עוזרים להם, והרי זה משבר, זה נקרא משבר הומניטרי רב, לא רב נפגעים, זה כאילו המוני זה נקרא. זה מאות אלפי הרוגים, ואיך אנחנו
כצה... איך עושים את כל הגופות?
גם את זה כתבתי.
נגד הרגל.
לא, יש לך אזורים מראש, אגב, גם בתוך הארץ, שלא יגידו שזה נגד פלסטינים, יש אזורים שבהם אנחנו יודעים שיהיה שופלים, זה אזורי קבורה המוניים.
זה לא מגרשי כדורגל?
לא יודע מה זה בתוך הארץ. לא, שם יש פשוט...
אני זוכר משהו על מגרשי כדורגל. כי זה כבר...
רך. לא, גם אחרי זה הדשא יצמח פצצה.
כן, באמת להכל מת שם.
אבל התוכנית של הטילים הייתה ממש מעניינת, זה הפעם שלנו, אני תמיד אומר, זה היה הסטארט-אפ הראשון שלי. לא היה שם משהו מסווג, אבל זה היה מגניב. אולי היה דברים מסווגים, אני לא אדבר עליו, אבל זה כאילו, מה עושים עם... כתבנו לכם מה קורה, כי לא ידענו מה יהיה אחרי ההתנתקות, ועברו מספיק שנים.
כן.
מה קורה אחרי ההתנתקות, האם ג'נין, כי התוכנית המקורית הייתה לצאת מג'נין ממש, כמו מעזה, ומעוד כמה מקומות. אם זה נהיה כמו עזה, כי בתקופה הזאת התחילו הקסאמים ראשונים מעזה, ולמדנו נורא מה הם עשו כדי להילחם בזה, וזה קצת בעיה בפיקוד מרכז, כי זה פאקינג כל המדינה. וזה, אחרי שהשתחררתי, התנדבתי עוד להמשיך לעבוד על הפרויקט הזה. והדבר האחרון שעשיתי בצבא, הצגתי אותו לראש אמ"ן, ולאלוף פיקוד מרכז, ולראש חטיבת המבצעים. אני חושב, סגן המטכ"ל היה, אולי גם סגן המטכ"ל, זה הייתי מרגיש, הייתי על אזרחי כבר, זה הרגיש לי כזה מגניב. ולא עשו עם זה כלום. לא, אולי עשו, אני לא יודע. זה היה נחמד.
ואז אתה משתחרר ונהיה עורך דין.
משתחרר, לומד משפטים.
אוקיי.
עובד כשומר ראש, אפשר להגיד, של נוחי דנקנר.
מה זה אומר?
IDB אז, ובבית שלו, והבטחנו אותו.
אוקיי.
אני לא הייתי מלא שהסתובבו איתו, אני לא חושב שהסתובבו איתו, אולי השלב יסתובבו איתו.
כי אתה גבוה? כי מה?
כי אני יודע לראות באקדח.
אוקיי.
ולהירדם. כי אני לומד ביום, ועושה משמרות של 7 בערב עד 7 בבוקר, ונרדם. ו...
נוחי מכיר אותך?
אני לא אומר שהוא יזכור. הוא הכיר אותי בתקופת... הוא היה נורא נחמד. אין לי שום דעה לגבי אם הוא עבריין או לא. אבל היינו במין ון כזה מוזווה, והוא היה דופק לנו על החלון. חבר'ה, רוצים סנדוויץ'ים? אני מכין. היינו חסים אותו למטבח. הוא היה מכין סנדוויץ', מביא לנו סנדוויץ'.
כך, סנדוויץ' תאכל.
כך, תאכל סנדוויץ'. זה הסנדוויץ' הזה, זה ביבי אכל. הוא בדיוק לא נגע בזה, כך. מה?
איזה סנדוויץ'?
אני לא זוכר.
זה מה שחשוב פה. למי שלא יודע, סנדוויץ', זה שתי פרוסות, הומצא על ידי הרוזן, ארל אוף סנדוויץ'.
אתה העפת לי את הראש עכשיו.
בום. לא ידעתי את זה. אתה ידעת את זה, רון? אתה ידעת את זה? איך
אני חדש את הפרק?
אוקיי. ואז, אוקיי, נו, למדת, עשית, וזה נהיית עורך דין. ומתי הקמת את הסטארט-אפ הראשון שלך?
2010.
היית... זה היה אחרי שהיית, כל זה היה כדי לאמת אותך עם העובדה שכשאני הייתי עד מומחה, אתה, כבר העלינו את הנקודה הזו, אתה כתבת חוות דעת שהעד המומחה הזה הוא ליצן.
ליצן?
ליצן.
קצת שמן.
לקחו אותי בעד מומחה.
מה, זה משלוח נגד משלוחים היה?
לא, נו, היה חברה... אני עבדתי עם כמה חבר'ה שעשו מערכת לניהול...
קורות חיים של מתמחים?
קורות חיים של מתמחים.
אוקיי.
כן. ואיזה מישהו העתיק אותם, אני לא זוכר, עבדתי אחרי זה, אבל העתיק אותם ברמה שהעתיק את השגיאות כתיב, גם בקוד, גם ב-HTML. העתיק, עשה קופי.
קופי פייסט לקבצים.
קופי פייסט הכל. וכתבתי חוות דעת עם איזה 60 ממרי מקומות, עם שגיאות כתיב בקוד. הוא כותב, בלי להתייחס לך לעניין, הוא כותב, מה זה המומחה הזה? איזה מומחה זה? מאיפה הביאו את המומחה הזה? איזה ליצן?
נראה לי כאילו גדל בראשון, בסוקולה ב-28.
איזה ליצן? זה לא תחום ההתמחות שלו בכלל? למה הוא נותן על זה בכלל עדות?
תראה, חשוב לציין שגם אם אח שלי כותב את העדות הזו, הייתי אומר את אותו דבר.
לא, בסדר, זה מאוד...
אני חושב גם עליו ככה. סתם לא, אבל... לא, זה היה כשהייתי שכיר, לא הייתי עצמי. זה לא תיק שעה שלי, זה תיק שעבדתי, אני חושב, במשרד ברסלון. כן, הייתי עורך דין. אבל אז, אחרי שסיימתי את ההתמחות, תוך כדי ההתמחות, היה לי רעיון, טם טם טם, אני וחבר שלי יניב, שבינתיים חזר לארץ, אמרתי לו, מה? אני אתן לך לבוא לסוג, עכשיו אני לא ממציא כלום.
כן.
מה אם היה מטבע? אני רציני לגמרי.
כן, אני זוכר את זה.
איתי לא צוחק, כי הוא מכיר את הסיפור.
אני זוכר את
הסטארט-אפ. היה כפולה בכלכליסט ושער, הייתי על השער של כלכליסט. מה היה עם המטבע? שיהיה המטבע של האינטרנט. והמטבע הזה לא היה קשור לשום ממשלה. ועם המטבע הזה אתה תוכל לסחור, להרוויח בעקבות פעולות, ולקנות מוצרים, להעביר בין אנשים. והמטבע היה מעוינים כאלה, מעוינים סגולים כאלה. וקראנו למטבע פריביז, F-R-I-B-I-Z.
פריביז קוין.
כן.
ביז קוין.
פריביז, כאילו זה כמו פריביז דברים בחינם, אבל זה כמו פרי ביזנס. והרמנו אתר שנקרא freebiz.com. ובאתר הזה, אם היית נרשם לאתר, היית מקבל 10,000 מטבעות מתנה מאיתנו. על כל חבר שהזמנת, הוא היה מקבל 10,000 מטבעות, ואתה היית מקבל 10% מזה. מה שאומר, פירמידה. 10%. אבל, עשינו עד 6 רמות של attribution. נגיד, אני הזמנתי את איתי, הוא קיבל 10,000 מטבעות, אני קיבלתי 1,000. אם איתי הזמין את רון, רון מקבל 10,000 מטבעות, איתי 1,000, אני 10.
100.
אני 100, וככה זה יורד עד 1. משהו מה שברגע שהתחלת להזמין ויצרת את האש, כל היום אתה מקבל עדכונים שהמטבע שלך עלה ועלה. אלה גם היו 2010 נראה לי, הימים הטובים שבהם כולם רכבו על התחת של פייסבוק, על הפיד, וזינגה גדלה בימים האלה. היה אביז מטורף, כל נוד שתקעת דרך ה-API יצר פוסט בפיד לכל החברים שלך, לא היה שום רלוונטיות, לא היה כל האלגוריתמים האינטליגנטיים שהיום עושים את זה, אתה יודע, יודעים לטפל בהצפות, וזה גדל בצורה שהגענו לחצי מיליון משתמשים רשומים, תוך 6 חודשים.
בישראל רק?
לא, זה היה באנגלית, זה בכלל לא היה בישראל.
Okay.
דווקא אז התחיל לפרוח בהודו ובסין, זה המכר. אמריקאים שפכו קצת כסף. לא היה מושג בהייטק, לא הגעתי מהרקע הזה, לא יניב, לא כלום.
רגע, איזה כסף? איך שפכו כסף? היית יכול לקנות עוד מטבעות?
אז מה שקרה, קיבלתי כל המטבעות, לא אחרי לסחור, אמרנו שזה יהיה בשלב העתידי, כי לא רצינו לייצר אביוז, שאנשים יצאו מולטיפול אקאונטס ויצרו ריכוזיות אצל משתמש אחד. והיינו מעלים אוקשנס. אני זוכר אייפון. אז עוד לא היה אייפון. כן, זה אייפון. בין הראשונים, או אחד או שתיים. היה אקסבוקסים, היה מלא. ואז בעצם היה אוקשן, ונגיד לך היה מיליון מטבעות, ולך היה גם באזור מיליון מטבעות, הייתם עושים בידינג. כשאתה עושה ביד על משהו, זה היה עושה בעצם כמו withhold לקרדיט אקאונט שלך, וככה היית עושים בידינג, 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 עד שלמישהו היה נגמר הכסף. וכל פעם שכמונה הייתה הצעה האחרונה, השעון נתן עוד 5 דקות הערכה, כמו אישי בי עושה. ואז אתה אומר, יאללה, אני כל כך קומיטד, מה, אני לא אקנה עוד? ואז אנשים נכנסו לקנות את הפרימיום, היינו עושים כאן אלפי דולרים ביום. וזה היה בוטסטראפ, רק אני ואני.
כן, אבל אתה, כאילו, אנשים לא משלמים יותר מהמחיר של אייפון.
נכון.
אז אתה היית מפסיד בכל מקרה.
כן, אבל אם יש 4 אנשים שעושים בידינג, עצם זה שהם קונים את המטבע, אז הם קונים מעבר, היית קונה בחוות של $2, 5, 10, 20, 30, אבל... לא היינו מרווחים מול כל מחיר, היינו מרווחים על כמה מחירות. סובך, אבל בגדול התשובה היא כן. אחרי זה היינו עושים, כדי להרוויח עוד כסף, היינו עושים participation fee. כדי לתת את הביד הראשון, אתה צריך לשים 10,000 כדי לשחק את המשחק. אחרי זה היינו עושים מייקרו בידינג כזה. ושחקנו עם זה שנתיים, שחקנו עם הדבר הזה.
בעתיד זה לא תפס.
זה לא תפס. למה זה חומרים שון עבר? ואחרי שנתיים, האמת שהעסק היה פלוטינג. כאילו, היינו עובדים, היה מזכורות, היה מונו מזכורה שאפנו עם זה. הייתה קהילה, ופשוט אני אז עברתי לארצות הברית, יניב התחיל לעבוד באיבאי. פשוט לשנינו כבר לא הייתה אחות להמשיך לעשות את זה, זה לא הכרחה מגייס כסף, העסק לא גדל. עשו לנו האקינג מלא פעמים. אתה רוצה לשמוע סיפור מעניין?
ספר.
כבר היינו לגמרי, כבר רצינו להרוק את העסק, אבל הוא היה חי, והוא שילם לכמה אנשים משכורות וכאלה. הייתנו עובד בפיליפינים, היה לנו עובד בארץ. והיה קונטרקטור רומני, שעשינו עבודה, שהיה גם משתמש מאוד. עשה איזה עבודה, לא סיים את העבודה, נעלם. לא לקח גם את הכסף. ויום אחד מקבל אימייל mi-hacked-freebies@gmail.com שולח לי סמפל מהדאטאבייס. שולח לי כאילו, אתה יודע, CSV כזה. ובסמפל הוא מראה לך שמות של משתמשים. אני חושב שאימייל, הש של הפסוורד, אתה לא חושב עם זה כלום, ועוד כל מיני פרטים. כאילו איך שהיוזר מוכסן את הטבלה. אומר, אני רוצה $30,000 במזומן, או שאני מוכר את הרשימה הזאת בהרבה יותר. חצי מיליון. ואז זה כאילו דווקא היינו כזה פופולרים במקום מסוימים. היה לנו כתבות קצת, בוונצ'ר ביט וכאלה. ואז אני ואני חשבנו. אמרנו, טוב, החברה אנחנו במלך כבר חושבים איך לסגור אותה. ואז שלחתי לו אימייל בחזרה. אלכסנדרו היקר. כאילו במקום, כי הייתי בטוח שזה הוא. אמרתי לו, $30,000 אני מסוגל לטוס לרומניה, לזכור אנשים שירצחו אותך ואת המשפחה שלך, לטוס חזרה וישאר לי עודף לבזבוזים. לשיקולך. וזהו, מעולם לא שחרור את הרשימה הזאת. אז זה עבד.
איך ברומניה?
קר.
אם אתה משתיל על עצמך.
כלב מגיע וחם לך קצת, בערך, מהקור. זהו, ואז עברתי לאמריקה.
עברת לאמריקה בעקבות ליטל. כבר סיפרת פעם איך הכרת אותה, אבל הקעקעות והכל, לא נחזור על הסיפור הזה.
אוקיי.
ומה עשית פה? אנשים רוצים לדעת, איפי. אני רוצה...
רוצים את האמת, הם לא רוצים רק את הגלורית. מה שבאמת היה.
את האמת.
כשהגעתי לפה...
רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה חושב שאתה יזם?
כרגע?
לא. זה, מה זה, זה יזם זה, זה משהו שמחבים ומדליקים?
כן.
כן?
חד משמעית, יזם זה מצב העסקתי. אתה יזם?
מעולם לא הייתי יזם.
אבל יזמת.
נגררתי.
יוזמתי.
אני יוזמתי.
אני ניזום.
אני נגררתי. אני חייב להגיד לך שגם אם היו מציעים לי להצטרף לחברה שמייצרת חגורות הצלה מבטון, אם היה בזה איזה אתגר טכנולוגי, הייתי הולך על זה. באמת. לא הייתי חושב על זה לבד. היו מצליחים לשכנע אותי שזה הדבר הכי טוב בעולם.
למה צריך... איך הגורה תציל מבטון?
היא לא תציל אותך מהבטון. היא תהיה עשויה מבטון.
זהו, זה יותר מסתכל. אני לא הבנתי, מתי בטון תוקף? כי עכשיו... בראש שלי, תמיד אני מספר את זה, המשכת לדבר, אבל בראש שלי, אני שומע מצב של רעידת אדמה בשטחים, כמו שתיארתי.
כן.
אתה רואה קיר בטון עומד ליפול?
ויש לך...
אתה אומר, עזיז, ג'יבל...
ג'יבל חגורת החלל.
חגוריה. אתה שם את זה, והבטון נדפק בך, ואתה עומד ככה, כמו סופרמן, ככה אתה עומד. מזל. ואני שואל, איך עושים את זה? זה יופי, זה טכנולוגיה.
כן, אז חגורת הצלה ממתכת, לא משנה. איפה הייתי? לא יזם, לא נהניתי באף אחד מהסטארט-אפים, גם
בעיר השאלה. זה הגדרה? של יזם זה צריך ליהנות?
לא, ברמה שאני ממש נכוויתי, ברמה שאני לא רוצה לעשות, לא נכוויתי, כאילו, מבחינה פיננסית. זה היה כל כך מלחיץ, ולא נהניתי מאף שלב בדרך.
אתה יודע, אתה מזיע, חם לך?
חם לי נורא.
חם לך גם?
חם לי. אני לא מדבר על זה, נהיה לי חם, נהיה לי שורף בחזה.
תראה, מלדבר על יזמות, הוא מזיע.
לא יזם. נו, מה אני אגיד לך? לא אוהב את זה. שמעתי הגדרה מאוד מוצלחת. שעד האקסיט הראשון שלך, אתה לוזר. אתה לא יזם, אתה לוזר. אתה יכול לקרוא לעצמך יזם אחרי האקזיט הראשון. זהו, סתם אני...
יזם זה אחד שמסרב לקחת מהאבטלה. הייתי יזם, אבל תשמע, אני אגיד לך עוד משהו על יזמות, הנה, עכשיו אני חושב. חושב על זה, זה לגמרי... אתה יזם בעל
כורחך.
כורחך.
למה?
כי מה, אתה בוגר שם חיים מנהל, עבדת בתור שומר ראש קצת, למדת משפטים, אתה ממש להוט על טק, אתה מבין קצת, אבל אתה לא יכול להיות CTO, אתה לא יכול... לא יגייסו אותך לפייסבוק, אני אם הייתי מתראה לכל חברה, טק, אפילו בארץ, בינונית כזאת, כן? לא בינונית, גרועה. לא היו לוקחים אותי לכלום. אבל היה לי פאשן, והלכתי אליו, ועשיתי טעויות קולוסליות, אבל בוא נ...
אני אגיד לך מה שזה, זה נכון. הנושא של, של יזמות מאפשר לך לעשות קיצור דרך, קפיצת הדרך, מלהיות נובדי, ללהיות מנהל בחברה רספקטבל.
בשני תנאים.
שנתיים.
שני תנאים.
כן.
אחד, שאתה מבין שאתה סוג של לוזר ואתה כרגע בשכר לימוד, אתה מסתכל על $100,000 שאתה לא עושה בשנה, כאילו אתה עושה MBA, וזה משהו שכל הזמן עשיתי.
אוקיי.
למדתי, אני חושב, קצב הלימוד שהכרחתי את עצמי, כמות הקריאה וכמות, ללמד את עצמי סיקוויל וללמד את עצמי כל משטויות ולהבין, להבדיל בין להיות מפגר לבין להיות... לזהות, כן, בין מפגר לחצי מפגר, זה נכון. אתה כאילו מתחיל להבין, אוקיי, מה שאמרתי עכשיו לגמרי, כאילו אני מביך, כאילו זה לגמרי ניסוי ותהילה, תהיה, אבל בסייקלים של יומים, ואני מסתכל על כמה אני לומד היום, בעבודה שלי, וזה מצחיק, אני כאילו עושה דברים שהם קצת יותר מסוכנים אם אני אידיוט, ואני משפיע על יותר אנשים, אני לא לומד בסייקלים כמו שלמדתי שהייתי יזם. כשאתה יזם, אתה חייב, אתה מדבר עם 10 VCs בשבוע, בישראל זהו, לכולם, בשבוע, ואז נגמר עם ה-VCs, אז אתה כאילו לגמרי מדבר עם הראשון וקבל פצצה לפנים, ואז אתה הולך הביתה ואתה אומר, מה, לא עושה נכון, ואני לומד לכתוב P&L, ואתה כותב תוכנית עסקית, ואני זוכר כתבתי one pager ו-seven pager ו-P&L ו-projection, ולא זוכר אפילו מה זה, מה זה round A, מה זה seed, למה, מה זה pre-F-T-M-T-F, אתה לא לומד את זה כעורך דין, אתה לומד את זה כי אתה קורא כמו משוגע, ואתה עושה מסע ומתן בפעם ראשונה בחיים שלך, עשיתי מסע ומתן לכלום, כלום, לא לה... הייתי בצהל, מה אתה עושה מסע ומתן שם, לחצי אוטו? ופתאום מישהו אומר לך, היה לי זה, אני לא צריך $200,000 כמו עוד 60% ואני רוצה כך וכך וכך, ואתה כזה, בחיים לא עשיתי מסע ומתן על אוטו, ואתה כל הזמן לומד, ואתה כל מיני טעויות מפגרות, ובדיעבד אני מסתכל על מלא דברים שעשים בפריביז, וזה כאילו הזוי, ואתה כאילו נורא נורא, כאילו בהייפר מוד של, אתה חושב שאתה הולך לאוניברסיטה מכל יום עוד קורס, אתה פשוט עושה מבחנים, כל יום, אתה פשוט עושה מבחנים ואתה מקבל נכשל. ואתה עובר, ואתה נכשל, ואתה פידבק הוא מיידי. וזה ברוטלי, כי יש לך קופנדר ועובדים, ואין לך כסף, ואתה לא חי, אז יש לך גם לחץ, אז... זה... אם אתה לא מסוגל לראות את זה כתקופת למידה, ואתה כל הזמן מנסה להשתפר, אתה... וזה החצי השני של הזוים, אתה נשאר מפגר ועם אגו. מה אתה עושה? אני יזם? חברה שלנו, אפי קורפורייטד, אנחנו עושים עסקים עם סינק, אנחנו קונים דברים...
קרמריקה אינדוסטריז. אתה זוכר את זה?
מה?
קרמר, היה לו את קרמריקה אינדוסטריז.
Welcome to movie phone. אבל הסיפור שעכשיו אמרת על תני השתי דוגמאות, זה שלומד וכל כך משתפר לעומת זה שעם אגו ונשאר לוזר, זה אחד לאחד
אני
דוקומנטרי שראיתי בנטפליקס שנקרא קומדיאן
ב-2002. בטח, זה ג'רי סיינפלד ועוד איזה ליצן.
ג'רי סיינפלד ואיזה לוזר.
כן,
אני דרך אמנה חש ממהם זה הלוזר וממהם זה ג'רי סיינפלד.
ג'רי סיינפלד מיד אחרי שנגמר סיינפלד.
ג'רי סיינפלד אחרי
סיינפלד. ואז הוא מתחיל מאפס.
זה רק ממש... כל החומר שלו. והוא רצה לספר על התהליך הזה של איך עושה קומיקאי, שאתה מתחיל מזה שאין לך חומר, אתה בא לה, אתה כאילו אתה הולך לקרב בלי נשק, אתה מתחיל שלך 5 דקות של חומר, אחרי זה 7 דקות, ואתה רואה אותו לא מרוצה מעצמו, לא מרוצה, לא מתרץ שום דבר, הוא בא... בומבין, כאילו נכשל, והולך ומשתפר, ולומד את השני, כל הזמן עסוק במה כתבו עליו בעיתון.
כן.
תקשיב, זה סרט ליזמים. זה כמו שג'ירו זה סרט ליזמים, אז כן. גם זה סרט ליזמים.
אבל אני אגיד לך משהו בנושא הזה של יזמות. יש את ההילה הזאת של היזם הנכשל, שכל כישלון כאילו מוסיף לך, מלמד אותך.
זה משהו חדש, תדע לך. זה לא היה כשאני הייתי.
אני...
זה היה, הרי מה, אני כשהייתי, אני זוכר, אגב, זה מצחיק, אני, החברים שניהו לי בתקופה הזאת, שהייתי רואה אותם בטוויטר, איך קוראים זה? טוויטאפים? והייתי פוגש אותם ב... לא, טוויטאפים. כי טוויטר הייתה קהילה כל כך קטנה, אז כל היזרים של טוויטר היו נפגשים בארץ, בברים וכאלה. כן, אז, או חבר'ה שהיו הולכים לתק אביב אז, אני הולך לתק אביב. מסתכל, חלקם נשארו אשכרה באותו מוד עד היום. ואז אני מדבר איתך עוד מעט...
לא, אבל אני אגיד לך, יש איזה גלוריפיקציה של הכישלונות עכשיו. כאילו זה אומר, כאילו אנשים מתגאים...
יש כנס פיילר, כן.
עזוב את הכנס פיילר, כנס פיילר הזה הוא...
הוא פיילר.
עומד בציפיות.
לא נדבר את
זה. איך היה כנס פיילר? לא נהניתי. יפה, מצינו את מה שהשגנו.
לא, זה בדיוק כמו הבדיחה הזו על הרעיונות.
נדבר על זה שנה הבאה.
כמו הבדיחה הזו על הרעיונות. מה... What's your strongest trait? I never know how to quit. You're hired. I quit. לא משנה, אז הקיצר.
יש גם... What's your strongest weakness? I'm super transparent and I say what I think.
That's not a weakness.
ואז הוא אומר, I don't think it's a weakness. Well, I don't give a fuck what you think.
בדיוק. איפה אתה רואה את עצמך עוד 5 שנים? אני חושב שהתכונה השלילית שלי היא שאני לא מקשיב. רגע, תן לי לחשוב. אני אגיד לך, זה נורא מציק לי. כאילו אנשים מנפנפים בכישלונות שלהם, כאילו זה סוג של תו תקן. ולמה אתה מניד בראשך לשלילה?
כי אני חושב שזה לא תופעה כמו שזה...
זה תופעה. אני אומר לך שזה תופעה. אז אני רואה את זה כל הזמן.
זה גם על עצמי אני יכול להגיד לך. אני התראיינתי בפודקאסט השבוע על כישלון הסטארט-אפ שלי.
בסדר, אבל זה היה כישלון הסטארט-אפ שלך. זה לא היה כישלון הסטארט-אפים שלך. בסדר? זה לא שאסור להיקשל, אבל...
כי התייאשתי. לא, בסדר.
טוב, נו, אני מדבר פה, אני מדבר פה. אני אומר לכם שנורא מציק לי שיש אנשים שכאילו מנפנפים בכישלונות האלה, כאילו זה אסט.
היה סדרה כזאת, איך קראו לזה? סיליקון ואדי או משהו, היה סדרה כזאת, לא?
לא.
אני הייתי בה.
הוא היה בסדרה הזאת.
נכון. כן. איך קראו לזה?
סיליקון ואדי.
והיה שם, כן.
כן, לא, אני אומר לך.
כי יש משהו רומנטיזציה, באמת במובן שאתה ישן באוטו ואין לך כסף ואתה בדרך לחלום, זה כמו The Pursuit of Happiness, ולפעמים זה הולך, ואז זה סיפור מדהים.
צריך להבין ש... אוקיי, 9 מ-10 הם לא משנה מה היו במצב הזה, בגלל הצלבות הכוכבים.
נכון.
עכשיו, זה אומר שאם אתה הולך על 3 סטארט-אפים, אתה עדיין, רוב הסיכויים, תחשב 3 פעמים, אפילו אם אתה סבבה.
אני לא מסכים עם זה. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שאם אתה יזם ונפלת פעם אחת, בפעם הבאה אתה צריך להראות איזשהו מגמה של שיפור, במשהו, באיזשהו מדד.
אז אני אגיד לך, בפריביזנס עשינו הכל בבוטסטראפ, לגמרי הבנתי את הקטע של גרוף. עד היום אני משתמש יותר בדברים שלמדתי בפריביז מאשר אחרי זה, היום כשאני עובד ביל. אחרי זה באתי לפה וכאילו דווקא הכניסו אותי יותר לקטע של להרים את אקספוז בארצות הברית, ואורן וחברה אחרים. פתאום גייסתי כסף לא כמו אידיוט, לא בצורה שגמרה לי את החברה. ולמדתי איך להכניס שותף, ולמדתי קצת יותר איך לבנות חברה נכון. ולמדתי לבנות מוצר הרבה יותר מהר ויותר טוב, וכבר ידעתי איך ליישם לין מתודולוגי, ואיך לעשות MVP, ואיך לבדוק את... מלא דברים שאז למדתי בדיעבד, אתה יודע, כאילו בתור, פאק, עשיתי זה לא נכון. אז בקטע של בניית מוצר הייתי בערך, אני חושב, בליגה אחרת, בקטע של סלס, וחשבתי שטוב, קונסומר, היום אתה יודע, קונסומר B2B, אתה מבין שזה כמו לשחק כדורגל וכדורסל. שניהם יש כדור, אבל זה, ואולי אנשים שרצים, אבל אין שום קשר מהדברים. לא הבנתי את זה, ונפלתי במחירות. והיה מוצר פצצה, היה מוצר לילה ולילה. וגם למדתי איך להיפרד משותף, ואיך לעשות דברים קצת לא נעימים.
למה הלכת בסוף ליל? אני זוכר את השיחות בינינו, אני שואלת לך עכשיו בצלם. למה הלכת בסוף ליל?
אשתי הייתה בהיריון והייתי צריך את הכסף.
נו, וזו הייתה החלטה לא הכי טובה שעשית במקצוע אי פעם?
שוב, מה זה החלטה הכי טובה? זה החלטה של...
בינתיים.
לא, זו החלטה שהגעתי אליה מתוך מחשבה אמיתית. לא, אני אגיד לך סליחה מה הייתה הסיבה האמיתית. ה-H1D עמד להיגמר לי, והייתי חייב גרין קארד. ואמרתי, אתה יכול שלא לטליטל, אני הולך לשנה, ואני אף משם. עכשיו, יאל זה, התראיינתי ליאל וולקאם, כמו יאל פשוט יצאה באותו, אמרו לי, תחתום עכשיו. ועשיתי להם מסע ומתן מחיר, הגעתי ממש למקום שלה, מעל הציפיות שלי, מבחינת תנאים. וגם יותר טוב מהצעה אחת שהייתה לי בעד לאיזה סטארט-אפ. להיות, לא יודע, פרודקט כזה.
איפה הסטארט-אפ הזה היום?
מקום בסדר, אני לא יודע. כנראה הרבה יותר טוב, אם הייתי נכנס הייתי זה, אבל לא הייתי עוד עדיין ליקווידדד. סטארט-אפ שעוד לא עושה IPO, לא נמכר.
כן.
אבל רוב האנשים שניסו לגייס לסטארט-אפ לא שם. כאילו החברים שלי הם לא שם, זה כבר אנשים אחרים לגמרי, אז אולי גם אני לא הייתי שם עדיין. אבל הגעתי להם מתוך מחשבה שאני צריך גרין קארד, אשתי ברון עם תאומות, צריך להכניס כסף קצת יותר נורמלי הביתה, ולא כזה, אתה יודע, על הנייר יש לי 150 אלף, אני זוכר 100 או 150 אלף דולר, והייתי מוציא פחות מחצי מזה, וליטה הייתה כועסת עליי, הייתי אומר לה, אין, אני לא יכול להוציא כסף החודש, אני חייב שלם לזה ולזה ולזה. זה היה המציאות שלי 4 שנים פה.
עד לפני 3 שנים בערך?
עד לפני שנתיים וחצי. כל הזמן לא הוצאתי לי מזכורת, כל הזמן. ו... ואין את המחשבה הזאת של אולי זה ילך. אתה פתאום...
מה בא לנו לאכול עם שקיות? אני יכול לקחת את זה הביתה.
הייתה, היית זוכר אותי, זה אפי מראשון?
קרתי.
נראה נורא טעים מה שיש פה בסיר, מה זה? וזהו, אז תולך לייל, ואתה שכיר. ואמרתי, טוב, אני PM, הרנתי שם את התחלה של המסג'ינג, שזה המוצר ריקווסט הקוד. שני מהנדסים, APM נורא נחמד, ו... חברה שהיא במקום של הקטר, אתה יודע, שמסיע את החברה, מסיע אותה כבר שנים, מייצר רווח שהולך ועולה, ופתאום מגיעה הזווית הזאת, שמגיעה מזווית מסוים של המנכ״ל, של החבר שהכניס אותי, שכאילו, שחיבר אותי, וחשב שאני אתאים לזה, ווואלה, הגרוס האקינג של, וכמו שאמרתי, של פריביז, של שש שנים לפני זה, כל הטריקים הכי מתונפים, של ימי הפייסבוק העליזים, וה-SEO וכאלה, אתה משתמש בהם, ואתה, וכאילו, והכי מצחיק, אני בנם היחידי שם שלא מגיע מרקע של הנדסה, אני לא מדבר על הנדסה, אני מדבר על הרווארד, סטנפורד כאלה. הבוס שלי הוא, אתה יודע, תואר שני סטנפורד מדעי המחשב שם, מהפקולטה הזאת, יש שם את השיעור הזה של סמנטיק סימבולי, סימבול משהו, שזה סרגי ולארי הגיעו משם, זה כאילו הכיתה הזאת של אחי אחי. המייסד הוא איזה אילוי, אתה מסתובב שם בערימה, אתה מסתובב החודש הראשון עם תחושת, איך קוראים לזה?
אימפוסטר סינדרום.
אימפוסטר, מה זה קשה? אני אומר לליטה לך, עכשיו אני אומר, יו, נראה לי הם עולים עליי, הם לא הבנו שקולג' אוף מנג'מנט זה ממש לא... הסתובבתי שם ככה עם פאניקה
קטנה. The first of Zion. College of Management in the first of Zion. זה נשמע מטורף.
I heard everyone are good in tech. Yeah, yeah, we are. ככה אתה, yeah, yeah, אני אחד מזה. אתה כאילו, fuck, אחלה. אתה חבולים עליי, אני בחיים הייתי בכנרנט, לא הזמינו אותי, אתה יודע זה. ואתה מסתובב שם, אתה בפאניקה מוחלטת, ואז אתה עושה ניסוי, ואתה קולט. אני אגיד לך איפה, ואני אומר את זה עד היום לפי-אמים שלי, שהסופר פאור שלי, וזה הסופר פאור שאני, תמיד אומר לכל אחד שסופר פאור, זה כמו אקסמן כזה, לכל האנשים שאני מדבר איתם, שאני המטרו שלהם, שלכל אחד יש סופר פאור שלו, וזה תמיד ה-counter intuitive מהסופר פאור שלך. אתה כאילו לא מבין מהסופר פאור שלך, כמו אקסמן.
שלי, זה שאני נראה ואינו רואה.
אתה יודע מה שלי? שאני מקשיב.
כן. אני משפריץ נוזל דביק מהידיים.
שלי שאני שמן. בקיצור, אז הסופר פאור שלי ביל, זה שאני חידי שהוא לא מהנדס בהנהלה. לא הייתי מתכנת אף פעם. ולמה אמרתי שזה הסופר פאור שלי? כי כשהגעתי לקבוצה של המסג'ינג, כל הקבוצה, היו שם שני מהנדסים ו-PM, כולם גאונים, אתה יודע, חבר'ה מבריקים, מהנדסים לעילאים, והם עבדו על guest messaging, שזה האפשרות שלך לשלוח quote request, לעסק גם אם אתה לא משתמש של ילפ, כי הרבה מהאנשים בווב הם לא, בילפ הרבה אנשים גולשים, כמו גוגל, שהם לא לוגדין, ואתה רוצה לאפשר להם. ואז שאלתי את החבר'ה, ממש זה השבוע שם שלי, כמה, אפשר להגיד את זה, כי זה, אמרנו את זה בדיוק בבורסה, כמה quotes נשלחים ביילפ ביום, המספר היה באזור המאות. לא זוכר, 500. זה לא רלוונטי, זה היה כאילו לפני יום על הזמן. שתבין שאנחנו מדברים על מאות מיליוני סשנים ב... לא יודע אם זה, בכמה זמן. לא פרופורציונלי, עשרות מיליוני ביום, בסדר? משהו, הזדמנויות. והיה 500. אז אמרתי להם, תקשיבו, אני כתבתי מסמך, אמרתי 10x בעשרה חודשים. תחשוב שאתה מגיע לחברה בת 13 היום, 14 היום. אתה אומר, אני רוצה את הדבר הזה שבנו אותו ב-2004. אני רוצה לעשות אותו 10x. עכשיו 10x. אני זוכר שצחקו עליי. ואז אמרתי, טוב, הפרויקט הראשון עשו guest messaging. פרויקט, 4 חודשים, צוות של 3, סקופ מפה להודעה חדשה, לייצר ghost user במערכת. אתה יודע מה זה guest?
כן.
אתה מייצר כאילו דמי יוזר, ואיך אתה עושה דידופינג, ואיך אתה עושה... אני זוכר שקראתי את הסקופ הזה, ואמרתי לצלנו, תקשיבו, זה רעיון מעולה, אבל מעכשיו, מה שאתם לא רואים שהוא 20% ומעלה, אל תבנו. בוא נדבר רק על מונשוטס. רק מונשוטס. ומונשוטס שאפשר לעשות בשבועיים. יעני פרונט-אנד וורק, או בייסיק בק-אנד וורק. לא שאתה צריך עכשיו להיכנס לעצות טבלות מחדש, לפקטר את כל הסיפור. ועשינו 30% בשבוע הראשון, שינינו את המילה message the business, ל-request a quote, שינינו את הטקסט. שינינו אותו לזה 5 טקסטים, 30% עלייה. בביצוע, ביעד שלנו, שזה כמות השיחות שאנחנו מייצרים בין עסקים למשתמשים. ואז שיחקנו עם האייקון, היה מעטפה כזאת. כי זה מ-2004, זה האימיילים, נכון? הכל היה נגרם כמו מעטפה. איפה מעטפה בסוף 2015 זה היה? זאת אומרת, צ'אט אייקון וצ'אט ירוק, וצ'אט עם 3 פסים, וכזה מינייר, כזה מוטס מינייר. אמרתי, כל 10, יאללה, קורט אחד, תביא לי 10 PNGs כאלה, 10 קבצים, רוצו, בום, 15%. ירוק. וזה היה כזה מטופש, זה דברים, עכשיו זה דברים שעשיתי בסטארט-אפ הראשון שלי, מהיותי, דווקא, כמו שאמרתי, הסופר-פאוור הדברים שהייתי לא מיומן בהם, אז אינטואיציות של ילד, של משתמש, ולא, בואו נעשה עכשיו סקופ של מערכת.
ספר לי את הסיפור של היוזר, תן לי יוזר סטורי.
בוא תעשה לי opportunity sizing.
נורמה. משתמשת בת 45, משתמשת ב-LG, או לפעמים באנדרואיד. היא שמאלית, ויש לה 2 ילדים בקוליג'.
היא לא אוהבת את בעלה.
היא לא אוהבת את בעלה.
אבל מה? סתימה בקיור. הולכת ליילפ, רוצה. מה היא רואה ואיך היא מגיבה.
בדיוק. ובמה היא שונה? מבוב. בוב בן 22. בדיוק סיים את הקולג', יש לו הלוואה כזו עומדת לו על הראש.
אבל יש לו עבר אפל.
וסתימה בקיאו.
התינוק שהוא גרס, לא ילך עד
הסוף. אליס, בת 15, מנסה להיפטר מהשאריות של אתמול, בקיאו, סתמה את הקיאו. אלה 3 היוזר סטוריז. מי יכול לתת לי קוד פה?
בוא נעשה קארד אקספרימנט. בוא ניתן לכל אחד 50 כרטיסיות ונמיין אותם. אתם יודעים מה זה, נכון?
זה באג'ייל אחרה, זה לא? מה זה?
לא, לא קארד של פרודקט פלנינג. זה קארד של אתה נותן למשתמש כרטיסים עם כל מיני אטריביוטס. זה נורא. ראיתי זה כמה פעמים. זה עובד, אבל זה לגמרי. נגיד, אתה אומר המיקרופון הזה, נכון? שאנחנו מדברים אליו.
כן.
מה הוא בשבילך יותר? מה אתה כותב?
מיון בסדר חלקי.
אה?
מיון בסדר חלקי. נכון. אתה לוקח 2 דברים, מה מהם יותר מתאים.
ואז אתה מגיע לרשימה, ואז מישהו אחר עושה גם את זה, ואז אתה מוצא, ואז אתה אומר, מה? זה הייתי טרנד, המשתמשים מזהים שזה שחור יותר מאשר שזה גבוה, אנחנו צריכים להתמקד בצבע.
כן. האם הוא ירוק יותר משהו ארוך, או שאתה חותך אותו אדום מבפנים, צהוב מבחוץ?
אלא אם הוא בוכה. אז כן, אז לא ידעתי את כל זה. אז השתמשתי באינטואיציות, הגענו ל-10X ב4 חודשים, במקום 10, וכל ככל שצלחנו, פתאום צוות שהיה בלתי אפשר לגייס למהנדסים, גדל וגדל וגדל, וריסורסרס וכאלה, והיום אנחנו כאילו ורטיקל שלנו ביילפ. ושנה אחרי שעשיתי את זה, אמרו לי, אתה רוצה לקחת את הגרוף של החברה, כאילו את הקונסומר גרוף? שאז לא היה לזה, היה GPM, הוא לא בדיוק היה תפקד GPM, הוא היה מין IC כזה שצריכו לו אנשים. כשאני אמרה IC אגב, זה individual contributor, זה מישהו שהוא...
למי שלא יודע.
מה זה IC?
אוח, פותחת לי את המוח.
בוא נתחיל מאות I.
כן.
מה זה I?
I.
I זה אני.
זה אני? המנחה שלכם.
עין?
וכשכואב אתה אומר, I.
I.
רגע, אבל אתה אומר שלהיות יזם, למרות כאילו הציניות והכל, בסוף עזר לך בשני דברים. א', הוא עזר לך להתקבל, כי יותר קרדיביליות בתור מישהו שיכול להזיז דברים ועצמאי וקשרים והכל.
אל תדפוק על השולחן.
אז א', עזר לך להתקבל.
יזם דופק על השולחן.
וואנס התקבלת, הוא עזר לך להתקדם בצורה מטורפת.
אבל עכשיו...
בתוך שנה.
אחד הדברים הכי גדול שאתה לומד בתור יזם, סטטיסטיקה, נכון? את הכל בסיסית. והדבר הכי חשוב שאתה לומד, אגב, בחיים, אגב, אמרתי את זה פעם בפודקאסט, שהגעתי למסקנה שאם אני הייתי שר העולם, ולך תדע, אני עוד צעיר, אני אמביציוזי, אני שוקל להיות שר העולם.
כן.
הייתי מלמד 2 קורסים חובה, כל בן אדם במערכת החינוך, לפני כל דבר אחר.
יהדות?
הסתברות. יהדות כי תראה, משם באנו.
משם באנו. והסתברות כי לשם אנחנו הולכים.
כן. הטיות ונסיבתיות. כאילו כל העולם, מה שקשור לקורוליישן, קוזיישן, וכל ה-50 ומשהו, הטיות קוגניטיביות, והייתי מלמד סטטיסטיקה בסיסית.
כן, לא הזכרנו את קנמן וטברסקי, אז חשוב להזכיר אותם בפרק הזה.
את מי?
לא משנה.
זוכר פרס נובל?
שמעתי אותו מדבר. זה שלא מת. שני.
אהבת לי את המוח.
מוח. למי שלא יודע. מוח, זה החלק שחושבים איתו.
לא, אתה חושב שהיית יכול להתקדם ביל בלי שהיית
ירם קודם? אז אני אגיד לך, אם הייתי יכול להחזיר את הגלגל לאחור, הייתי...
היית מקים את ביטקוין ולא את ביזקוין.
פריביס, כן. אם הייתי יכול לחזור לאחור, חד משמעית, לא הייתי יכול למשפטים כמו שהייתי, כמו ששכנעו אותי, זה והייתי יכול...
באמת? לא היית לומד משפטים?
לא, זה היה בזבוז, אטום. מה זה בזבוז? תמיד, אני האדם שהעבר שלי אסרתי ואני מושר איפה שאני והצלחתי, אבל שוב, זה correlation מול causation.
אתה לא חושב שזה נתן לך, אבל גם?
אני אגיד ככה, אני לא ממליץ לאף אחד לעשות את הדרך שאני עשיתי. כי לגמרי תלויה בהרבה נסיבות שלא היו תלויות.
אתה רואה פה מלא מלא טייפקסטים שהיו בסטנפורד ומצטיינים, ומגיל 3 הם כבר מנגנים בכינו ומצטיינים שהתקבל לתיכון, שהתקבל לסטנפורד, שהתקבל בסוף לאחת מהחברות טופ
טיר. וכולם עובדים בשביל אפי.
וכולם עובדים בשביל אפי. אתה לא חושב שחסר להם משהו בעושר? עזוב שנייה...
מה?
אתה יודע, כל פעם מדברים פה על דייברסיטי. כל הזמן מדברים פה על דייברסיטי, ולמה חשוב שכוח עבודה יהיה דייברס? אז נכון, אז אפי אשכנזי גבוה עם רעמת שיער.
כן, או נראה כמו מזרחי, מקריח, שלא כזה גבוה.
יותר גבוה ממני, זה כבר מלא. מצחיק.
מה זה מצחיק? יותר מצחיק, זה לא...
אז זה כמעט דייברס, זה כאילו לא מהבלונדינים פה עם ההרדו. אני פספסתי את ה...
מישהו אמר לי שאני, לאודי אני חתיך. אודי אמר לי. אודי אמר לי, אתה יודע שבאודי אתה היית... אני הבלונדין עיניים כחולות של האודי.
אני יכול לראות את זה. בוא נראה, נתחיל לקרוא לך רג'יב פוקס.
רג'יב זה היה כינוי שלי פה בשנתיים הראשונות.
באמת?
אתה לא מכיר את הסיפור שקראו לי, איתה קוראתי, לכלל עד עכשיו יעשה לי הזמנה במסעדה, לפיקאפ, אני מגיע, אני אומר, יש לי פיקאפ לצ'יקן טיקה לאפי, הוא אומר, לא רואה אפי, הוא מחפש, לא יודע אפי. שמו לו, יש לך הזמנה לרג'יב? הוא אומר לי, אה, כן, רג'יב. זה כי... בשבוע הראשון
ש...
בשבוע הראשון שהייתי פה, הזמין אותי לוחת ערב כזה, אתה יודע, אתה מחפש את הישראלים, וזה היה, דן פגין היה פה בביקור, שעובד היום בנקסר, ועוד כמה חבר'ה, והם ארגנו אורחת ערב בסן פרנסיסקו, במסעדה שנקרא The House of Prime Rib. אני אמרתי שם, זה מסעדה מ-1948, עשה רק Prime Rib.
אכלתי, לא טעים.
גם אני לא התלהבתי, אבל זה כאילו מוסד.
הם חותכים לך דרך כמו לוף, זה כזה רוטט כזה, ויש לו מן חיתוך, יש לו סכין לא חדה, והוא חותך לרוחב. איזה משהו בגודל של 17 צול, סטייק, וכולו צלי או טט וורוד.
כן. אז עמדנו, נכון, אני גם לא נהייתי, זה גם הייתה
התיאוריה. ושופך עליו רוטב במצקת.
נכון. אז האסטר פריימרים זה מוסד, ויש לך הוסט שהוא שם בחוטר כשהקימו את המקום, אמריקאי מפתע כזה ישן של פעמים פפיון, והוא מחזיק כזה, לא אופן טייבל או יל פרזרוויישנס, מחזיק כזה ספר עם כזה עיפרון, לא יכול למחוא בזה, שמוחקים כזה יפה עם הזרת, ואז הגענו מוקדם והיה קר פצצות, ואני ועוד שלושה הגענו לפני, והדן או מישהו שהזמין את המקום לא הגיע. אז אני נכנס פנימה ואני אומר לו, סליחה, אנחנו הקדמנו, יש לנו שולחן, ואני טועה אם אפשר להושיב אותנו לפני שכל הפארטי מגיע, ואומר לי, רג'יב? אמרתי לו, מה? רג'יב? ואז כולם לידי, כמובן כל החברים ישראלים. הוא אומר, לא רג'יב. הוא אומר, are you sure? אני אומר, I'm sure I'm not רג'יב. אז אני אומר לו, דן, כי זה הזמנה הייתה על דן. והיה לו את המבט, אחי, זין קוראים חדה, דן היה רג'יב מסריח. ככה היה לו מבט כזה אמריקאי ישן כזה של פעם. Sure, Dan, follow me. ואז התיישבנו, כולם קראו לי רג'יב מאז, וזה היה שם שלי לשנתיים. אז הייתי רג'יב. ועד היום ניתן לקרוא לי רג'יב
לפני. רג'יב, לכתג פוקס.
כן, דייברסיפיי.
דייברסיפיי. אני חושב שמספיק להיום.
אפשר להגיד משהו אחרון?
בוודאי.
שלא הזכרנו את הקלטת של שרה נתניהו.
אבל עשינו על זה...
לא עשיתם.
לא עשיתם כלום.
לא עשיתם כלום?
זה לא, לא חשוב מבחינתי.
אבל שמתי לב למשהו אחד. אני הקשבתי.
כן.
שמתי לב למשהו אחד.
כן.
היא דיברה למיקרופון.
נכון.
קרוב מדי.
גם הבן שלה דיבר למיקרופון.
היא לא מעניינת. למה זה מעניין?
א', היא מעניינת. היא לא צריכה לעניין, אבל היא מעניינת.
לא, כאילו זה כמו, זה חטטני, זה צהוב, זה לא מעניין.
יש בכל מקום. גם פה יש לך דונלד טראמפ.
כן, אבל זה לא מעניין. אני בדיוק שמע את פאר אל פיורי.
אולי ניתן 5 דקות באמת למשהו ש... לא היה לי שבוע קל.
רגע, בוא נגיד ככה. איזה יופי שהפיטקון למטה?
אז זהו, בוא... לא היה לי שבוע קל.
כן.
היה לי קשה מאוד. היה לי בעבודה, לא ישנתי, כי פשוט היה לי עומס אדיר, ויש לי איזה. ובתוך השבוע לא קל הזה, קרו 2 דברים. אחד, אני יושב וצופה בקבוצה של הביטקוין, ביטקוין ישראל, כמו...
כמו ריאליטי.
כמו ריאליטי שמחממים את הבית, זה... לאט לאט.
כן.
ומספרים להם תוך כדי שאין צופים.
בעל זבוב.
בעל זבוב כזה קצת. אבל לא בעל זבוב, זה יותר כמו... אז מה שאמרתי לכם, דיברנו על זה בפייסבוק אתמול, שקראתי באלכסון, שאגב זו אתר מדהים של מאמרים, כן. הכתבה מזמן, אני חושב לפני 3 שנים שקראתי, על דיסוננס קוגניטיבי. דיסוננס קוגניטיבי חברתי. וסיפרו על זה שחוקרים, סוציולוגים באוניברסיטה העברית, ליוו את, בשנות ה-90, אני חושב, מתי היה ליבוביץ' מת?
מי?
רבי מלובביץ'.
רבי מלובביץ', לא זוכר.
אז ליוו אותה בכיסה שלו, הוא כזה מת, לקח לו את זה חודש למות. לעבור לעולם הבא. לא, מבלי להלב. וליוו את החסידים שלו, ונורא דגמו איך שהם מבינים את זה שהוא, א', הוא לא חולה, ב', הוא לא ימות, ג', הוא לא ימות, ד', זה הוא לא באמת מת, ביום שהוא מת הוא חוזר, אתה רואה ממש את השינוי שקורה בחסידים, ואז התחיל, כולם, זה היה אחיד, ב-770 שם, הוא חוזר אחרי שבוע, בסוף השבעה, כי זה ככה, ולפי הספרים, ורבנים אומרים שאחרי השבעה הוא חוזר בתור משיח בן דוד, בסוף ה-30, בסוף השנה, ומאז השנה, הם, חלק שנגזר כבר הרבה עבור לרציונלי, זה חלק לא משמעותי, אומרים שאוטוטו הוא מגיע כי אנחנו לא מוכנים. שזה לאחד לאחד, אתה יודע, מה שקרה בנצרות, אתה יודע, וזה היה אחד המקרים המתועדים על ידי חוקרים של דיסוננס קוגניטיבי חברתי, של איך, במיוחד ככל שאגב הקבוצה גדולה יותר, יותר קשה לקבל שינוי בתפיסת העולם שלה. ואתה, אני זוכר שקראתי את זה בשקיקה וזה נורא מעניין, ואני חושב מסתכל על הקבוצה של ביטקוין ישראל, ואתה פשוט רואה את הולכת, הודל, הודל, תיקון ב-8,000, אני עשיתי זיהוי טכני של ככה וככה. ואז אתה רואה את ה-8,000, אתה רואה את ה-7,700, השבירה. ואז אתה רואה את ה-757, ואז ב-6 כבר שמתי, אני לא מחזיק כלום, שמתי טיקר לייב שלי על המסך, ואני מסתכל על הטיקר רק כדי שאני רפרש את הקבוצה, ואתה רואה גם בווליומים, במספרים עגולים, איזה ווליום מטורף נהיה, שאין שום הגענו מספר עגול חוץ מזה שהיא סמנטיקה. כי אנשים אומרים לעצמם, אני ב-7 נכנס, אבל הוא לא ייכנס ב-7-100, הוא לא ייכנס גם ב-6-900, ב-7-0-0 אתה רואה, פוף! ו... זה מדהים שהתחלתי לעשות משהו חדש, יש לי הרבה חברים מצוינים שמחזיקים ביטקוין והרבה, אז אני אומר, תגיד, מה צריך לקרות כדי שלא תאמין בזה יותר?
איזה... שזה כמו שאלה כמו לאלוהים, כן? מה צריך לקרות?
כן, איזה עובדה או אירוע בטבע צריך להתרחש, תגיד, וואלה, תהיתי.
לא, זה שידה של ריצ'רד פיימן, אני חושב. שהוא היה מדבר, הוא היה מנסה לשכנע אנשים באתאיזם, הוא מתחיל בשאלה הזאת, מה צריך לשכנע אותך? מה היה גורם לך?
לשנות את תפיסת
העולם. לשנות את תפיסת העולם שלך, אם הוא היה אומר את זה, ואז הוא היה מוכיח לו את זה, והוא היה ממשיך להתווכח איתו, מפסיק את השיחה איתו.
בדיוק, אז אם בן אדם אומר לך, אין משהו שיגרום לי שלא להאמין במשהו, אז אתה מבין שאתה מדבר עם אדם שהוא מונע מדיסוננס קוגניטיבי, או מדעת.
אמונה.
כן. ואז כאילו מכנסים ללופ של סיפורים, זה כמו אתה יודע, אנטי-ווקסרס. מה אני צריך להוכיח לך שחיסונים לא... הממשלה משקרת, החיסונים זועפים, איך אני יודע שזה וזה? אז אומר, אוקיי, אין לי ברדה, על בשיחה. אז א', ככה מהר מאוד סיננתי את הפשוטת הדתיים, לא הדתיים, כאילו דתי, כן. דת הביטקוין, ואז אתה שומע את הרציונלים. שאומרים לך, תראה, אני כבר בפנים, פתאום אתה שומע שיחות כאלה, מאנשים שפעם היו מצלצלים בפיד שלהם בפייסבוק, אני כבר בפנים, גם אם זה שווה 0, כרגע אין לי שום אינטרס, כי כבר נמחק לי 70% ערך, 60% ערך, אין לי אינטרס למכור, מה שיהיה.
עדיין איזה פי 9 משנה שעברה. כן, רוב מי שנכנס עד לפני שנה, עדיין
רוב מי שנכנס, נכנס אחרי לפני שנה.
נכון. נכנס ב-15,000.
ואז אני אומר ככה, עכשיו זה גם sunk cost fallacy. sunk cost fallacy זה הטיית עלות שקועה.
כן.
שזה אומר, נגיד נכנסת לפני שנה, כן? ועדיין זה פי 9 לפני שנה. אם קרה אירוע, כן? שבו ירד לך ערך, לא משנה, 100% ב-60%, עדיין הגיוני שתמכור. אז זה שאתה בהפסד לא אומר שאתה צריך לא למכור אף פעם, יאללה, אני במילא בהפסד.
בפוקר קוראים לזה, don't throw good money after bad money. כאילו מה שהיה היה, תעשה את ההחלטה הכי טובה שאתה יכול לעשות עכשיו.
Sunk cost fallacy. וזה מרתק לראות את זה. אז אני קצת נהנה לראות את זה. לא נהנה לראות חברים מפסידים כסף, אבל זה נהנה משרשה לראות את זה בסקייל. והדבר השני שקרה זה הפאקינג טסלה הזאת שמקיפה את כדור הארץ, זה מגניב. ראית את זה?
פלקון האבי?
ראית את הוידאו?
לא ראיתי.
מה? תקשיב, לא ראית?
מעניין אנשים ראו את זה בעבודה ים, לא היה לי זמן.
זה היסטוריה, אנחנו מזנים פה את המוח עליי, ועל ביטקוין. זה חד משמעית, אני חושב שבהיסטוריה האנושית זה יהיה יום שכאילו ילדים ידעו את התאריך הזה בעל פה. טיל, הכי גדול בהיסטוריה, שיודע להרים 69 טון.
בפקטור 2.
הרבה יותר גדול מהדלטה קראו לו. איך קראו לטיל הזה של נאסה שהיה גדול?
סאטון 5?
משהו כזה. הוא יודע להרים איזה 10 טון לחלל? זה יודע להרים 70 טונים. אגב, אני אתקנר טון במספרים. 70 טון הוא יודע להרים לחלל. 70 טון זה המון. סמיטרידו, שניים. זה שלושה מה... עכשיו, איך הוא הגאונים האלה בספייסקס עשו את זה? אתה יכול להכין את הטיל פלקון הזה שעולה וחוזר, השטרונגול הזה? שלושה שהם מחוברים אחד לשני.
בוסטרים.
אבל בצורה שהיא לוגית, כאילו, שם אותו טיל, עליהם יושב לך השלב 2-3 האלה, שמו בקצה מכונית טסלה, רוסטר של אילון מאסק, עם אסטרונאוט, לא הוא אסטרונאוט אמיתי חליפת חלל, אבל קשרו אותו כזה, כמו ארס, כזה, זה קונברטיבול, יד על הדשבורד, ויד שמאל מחוץ, ככה, מחוץ לדלת, זה חליפת חלל, העיפו את החרה הזה, בטנה שלא היה אף פעם, כאילו, משהו מטורף, ואז, באמת, אתה לא רואה דברים כאלה בסטארטרק, שני הטילים הצדדיים, מהשלושה, מתפצלים, נופלים, חזרה לאטמוספירה, נוחתים כמו ריקוד בלט, בול, כל אחד יודע, אבל לא תגיד, על ה-X של ה-X של הפני שישב שם על הרצפה, הדבר הזה נפתח, פשוט מכונית רוטסטר של טסלה, עכשיו מקיפה את כדור הארץ, עם האסטרונאוט הזה, היא מנגנת ברקע את...
דיוויד בוי.
דיוויד בוי, גם קולטרון.
Life on Mars. Life on Mars.
Life on Mars.
שזה, Life on Mars, זה סדרה מעולה, למי שיצא לראות.
שתי סדרות, יש שם שתיים.
יש שם שזה על הפנים.
לא, שתי מעולות. והפרק האחרון אגב שזה, מסביר את כל הסדרה.
כן, כן, אבל אני לא אהבתי.
ואגב, הטיל השלישי זה מה שלא, הוא לא יצא לנחות. הוא נחת בים. בעצם השניים חזרו לבסיס, כי הם נתנו את ההתחלה. השלישי שלקח את החלק עוד למעלה, היה אמור לנחות על הרפסודה. כרגיל, אם הרפסודה לא הולך להם כל כך. אבל זה המטען הכי גדול שעלו לחלל. יש לך מכונית כרגע. מישהו, יש r/America בסאב-רדיט. ואז מישהו כזה, who's the first country you put a fucking car in space? כזה, America. שזה כאילו לגמרי הדבר הכי מיותר לשלוח לחלל. זה מטורף. זה space travel.
כן.
אתה לא מתלהב מזה כמוני.
אני מתלהב. לא עד כדי כך.
אני ממש מתלהב. מתחת. אני ממש, הרי תראה את הוידאו גם. גם משהו שיפה זה שאתה רואה את כל הצרכות של העובדים בכל שלב. אתה רואה פשוט הרימת של אנשים שכנראה חזקו את הבורג המחורבן הזה לארבעה חודשים וציפו אותו באיזה סקסוגת. זה היה ממש יפה. באמת, ראיתי את זה ואיזה צמרמורת מסוים של, אני חושב שאני רואה היסטוריה.
הוא יודע איך ליצור הייפ, אתה ראית את הקשר של...
מה הייפ, אחי? זה לא יהיה הייפ, זה אמיתי. הייפ זה ביטקוין. זה אמיתי, זה פאקינג טיל שמעלה לך 70 טון לחלל.
כן, אבל למה לשים שם טסלה? למה לשים שם טסלה?
לא, האמת שגם אמרו שעם כל ההייפ, בתכלס, אמרו לו ככה, הם צריכים לבחון כלי במשקל מסוים, שיעשה את המסלול הזה,
אבל...
ואז הוא אומר, יאללה, כוסם מוקסימו את הטסלה שלי.
סבבה, שזה גיוני. אתה יודע שעכשיו הוא מחר לאביורים? הוא מחר 20,000 לאביורים. הוא הקים חברה שחופרת
בורות. החברה המשעממת.
בשביל להעביר מתחת הפקים. זה נראה שכל הדברים שהוא עושה לפתור זה להגיע מ-LA לקליפורניה. הוא עושה את ההייפרלופ, הוא עושה את כל הדברים האלה. אז הוא קרא לזה בורינג קמפני. בהתחלה הוא רצה לעשות להם כסף, הוא מחר קובעים, קרא לזה The Boring Hat. ואז הוא החליט שהוא, הוא אמר, אם אני מוכר את כל הקובעים.
כן, The Bore, כן.
הוא אמר, אם אני מצליח לקרוא את האלה, אני אוסף פליימסרואר. ומחר 20 פלנזרו, שהטוויטר, הטוויט שלו, זה סטנדאפ מטורף,
והוא אמר, אני לא... יש... לחלק מהמדינות זה בעיה לשלוח במכס, אני צריך לשנות את השם למשהו אחר.
Not a flamethrower.
אז הוא כתב, not a flamethrower. או היה לו איזה משהו, heat intensifying device או משהו כזה.
כן, ואז The Onion או משהו, אלו תמונה של... ספנג'בוב ו... איך קוראים לו? מרטין?
פטריק.
פטריק, שהם כאילו נוסעים על אוטו בלתי נראה, ואז אומרים, הנה הטסלה הבאה של אלון מאסק. סתם אלו פוסט כזה מצחיק, הוא עשה איזה ריפליי בטוויטר, you can't keep a fucking secret in Silicon Valley anymore, או משהו כזה. שאתה יודע, הוא מגיב, הוא כמו שהוא הגיב להומי פמילגה, כאילו...
אני אוהב שביל גייטס מגיב. ביל גייטס מגיב בטוויטר, חבל על הזמן.
אה, לא, הוא הגיב לריק, לפרופיל הרשמי של ריק מריק ומוטי. ראית את השיחה שבינו לבין אלון מאסק? ריק עשתה את הסתלבטות אלון מאסק, ואז אלון מאסק הביא לו רפרנס, שלגמרי מבין שאתה רואה שהוא רואה ריק ומוטי. עכשיו, לא יודע אם יש לו אנשי סושל מדיה שאתה יודע, או... אתה רואה שם פרד מצחיק בין ריק מריק ומוטי ואלון מאסק, שהם כאילו שניהם בעצם אותו טיפוס כזה, זה... אבל יצא לי לעשות שיחה ארוכה עם מישהו שעבד איתו נורא קרוב, לאחרונה.
הוא אמר שהוא משוגע.
הוא לא משוגע, אומרים שהוא, איך הוא אמר לי? אני מצטט הבן אדם המדויק. הוא קם בבוקר, לרמת כלבים שלו, לא בקטע של כלבים בעלבה, לוקח כדור, זרוק הכי חזק שהוא יכול. הוא אומר, תביאו לי את זה, והם רצים כמו משוגעים, הוא מאחוריו יש צבא של אנשים שרצים כמו משוגעים, הם מביאים את הכדור, ברגע שתופסים את הכדור, זרוק אותו יותר חזק עוד פעם. אז הוא בא ואומר, אני רוצה לעשות עכשיו, לטוס לחלל. אז הוא אומר, לטוס לחלל, לא, 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 הטיל צריך לחזור. הטיל צריך לחזור, ואז הוא אומר, ואז כשהם 7 שנים עובדים על זה, אני רוצה לקחת את המכונים. תחשוב שהוא כאילו איזה, תחשוב שבטח איזה אלון מאסק, איזה סדיסט דפוק כזה, אני רוצה לעשות מכונית חשמלית, שעושה מ-0 ל-100 בשנייה.
אתה יודע מה
כדאי יופי בדרך כלל? ואז זה הרי משהו שגם עושים את זה, ואז הוא אומר, זה לשנייה, הוא אומר, כן, עכשיו אני רוצה לראות את החלל. ואז הוא כזה, מה? אתה חושב את העובד הזה, מה? אני רוצה לשים עליו אסטרונאוט, לראות אותו לחלל, ואני רוצה 3 טילים ביחד מחוברים, ושיחזרו. תחת לאדמה.
תקשיב קטע, הדבר הכי יפה בטסלה 3, בשביל להגדיל את הסרופות של המפעל, בסוף הפס ייצור, כשהמכונית מכונה, היא נוסעת לבד.
לחלל.
לתוך המסעית.
אוקיי, אפשר לסגור את הפרק הזה?
מה, זהו, נגמרת?
אני עייף, אני רוצה לעלות את הפרק, אני רוצה לנסוע הביתה.
היסטוריה! הילדים שלך
יגורו
במרס. ואז אתה תגיד לאבא שלך, אתה בוכה עליי? בשביל להגיע לבן שלי צריך לעשות 4.5 שנים.
אבל אני רשמתי לי משהו ועוד לא אמרתי
אותו. בהקפאה קרגיונית.
בקומדיאן של ג'רי סיינפלד, יש שם קטע שקריס רוק מספר על הופעה הכי טובה שהוא ראה בחיים של ביל קוסבי.
נכון.
וג'רי סיינפלד הולך לדבר איתם. ולראות את זה עכשיו זה נורא מצחיק. ומסברים שם שהוא עושה הופעות של 2.5 שזה טירוף, וכל פעם ממציא מחדש כל שנה את כל הדברים שלו. והשאלה אם היית הולך לראות היום הופעה של ביל קוסבי?
אני הלכתי לראות הופעה של ג'רי לנו והיא הייתה על הפנים.
ג'רי לנו לא מצחיק.
הוא לא מצחיק.
הוא אף לא מצחיק.
נכון. על הפנים, על הפנים. זה כמו משהו שכתב יואל רפל.
אבל איך מה?
זה כמו הופעה של... של... איזה קומיקאים יש לך בארץ כזה שתי שמחרו הופעות כל הזמן?
אני רוצה לדבר על קומיקאי שראיתי. ראיתי את קובי מימון.
אני פאנץ' בזה, הרסתי את כל הסיפור. זה כל כך מעולץ, אבל אני אגיד לך מה, אם אתה הולך להופעה של ביל קוסבי,
אל תשתמע לי.
תשמור על הקוס שלך, תמשיך, סליחה, כן.
ראיתי את קובי מימון ב-JCC, ואני חושב שהבן אדם הוא מהשורה הראשונה.
מי זה?
בדיוק.
אז הוא לא מהשורה הראשונה, הוא צריך להיות בשורה הראשונה.
מבחינת האיכות שלו...
ישבת במקומות טובים?
ישבתי במקומות טובים.
שורה הראשונה?
לא, הוא היה בשורה הראשונה. אבל...
בגלל זה לא מכירים אותו, צריך ללמוד ליד על הבמה.
כן. תקשיב, הוא ברמה עולמית, הבחור. הוא נתן הופעה מדויקת, חכמה, מצחיקה. הוא בחור מאוד מאוד חריף, הוא נורא מצחיק. אפי, קובי לאפי הוא כמו לאפי לאיתי. וזהו, ובזה אנחנו נסגור.
לא, אני רוצה להגיד משהו.
תגיד, נו. דבר על המיקרופון, מה?
נו, עכשיו, לא, אתה לא צריך, אתה פרגע שאני לא נזכר.
כמה? כבר 1.5 שעה, לא?
אלוהים, אלוהים, בוא נגמור את הפרק הזה.
אני לא מוכן. לקחתי את המיקרופון. המיקרופון איתי. שלום לכל המאזינים. הפעם...
טוב, זה לא סגור, אפי. סתם, זה לא סגור.
זה לא. שיט, רציתי להגיד משהו ממש טוב.
אני חושב עוד משהו.
כן, רון.
אני חושב שהמושג, אני מקריא שעוד, כתבתי נוטס השבוע, כי פעם אחת שכחתי משהו שרציתי להגיד לפרק וזה. אני חושב שהמושג, פרה משוגעת, מכיל אלמנטים של האשמת הקורבן. זהו, רשמתי את זה. זה דברים שרשמתי בזמנו, זה נראה לי מצחיק, אני קורא את זה עכשיו ולא מבין
מה... מצד אחד, אני רוצה למרוד, כי אני מרזיק את המיקרופון, מצד שני...
צריך לסגור את הפרק ולחתוך...
רון, אתה לא עוזר לי.
כן.
מלא אנשים באים אלינו ואומרים שהם מאזינים לנו.
לא מלא.
שלושה.
שלושה, ארבעה.
אני מלא, אני כאילו חושב שזה מלא.
שיחקת פעם ביביטן עם הכדור הזה? המשחק עם הכדור? שחקתי את זה עכשיו בטיסה, ושם, ו...
וגמרת הבטריה בשנייה.
לא נורא. ושמתי לב שהוא מקפיץ לי פרסמות. והוא הקפיץ לי פרסמת ללקסוס. עכשיו, יש פה משחק אפשרות בדולר להוריד פרסמות. זה שישה אותי, שכאילו, מנסים למכור לקסוס לאנשים שלא משלמים דולר.
אתה רואה, אתה ממש לא עוזר לי. אני מנסה לעשות פה מרד. אגב, רוב המאזינים יכולים להפסיק. אין יותר תוכן.
אוי, נו, תן לי לעלות את הקובץ. אתה הרוג אותם, אנחנו... צריכים לנסוע
בירה,
לרדת מההר שלך.
אתה תערוך את זה במלא, נכון?
לא, אני מעלה את זה עכשיו.
לא, תוריד את הסוף, אבל...
לא מוריד את הסוף, תראי.
לא, זה מה שרון עשה, זה לא מקובל עליי.
לא, לא. אפי.
וואי, יש לך נסיעה הביתה, ב-12.
כן, תן לי. בוא נסגור את הפרק.
ביי.
ביי. ביי, אני מקווה שאתם זוכרים את קרב הפינג פונג, מה שהיה בהתחלה.